והפרשה שלנו מספרת תולדות יצחק וחיי יצחק. וכשאנחנו מתבוננים במאורעות שעברו על יצחק, תורן את השאלה, אחרי שיצחק מסר את נפשו על קידוש השם בעקידה, בכל הדורות אנחנו מזכירים את הזכות הזאת ומבקשים מריבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו בזכות עקידת יצחק. והנה יצחק, אחרי המסירות נפש שלו, הוא בעצמו צריך להתמודד עם הרבה קשיים. כבר בתחילת הפרשה התורה מספרת לנו שיצחק לקח את רבקה, ורבקה קרה, ואין להם ילדים. יצחק צריך להתפלל ולהתחנן לפני ריבונו של עולם, ויתר יצחק, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי יקרה היא. למה אחרי שיצחק מוסר את נפשו, אז אשתו יקרה? הוא צריך כל כך להתחנן ולבקש מריבונו של עולם שאשתו תלד. אחרי כן, והיא רעב בארץ, רעב נורא, שמחייב לחפש ארץ אחרת, ששם אין רעב, והקדוש ברוך הוא צריך להגיד ליצחק, שלא יצא מהארץ הזאת. יצחק הוא עולה תמימה, אסור לו לצאת מהארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. אבל אי אפשר לחיות כאן. רעב בארץ. כי הרעב שהיה בזמן, מלבד הרעב הראשון שהיה בזמן אברהם, שאילץ את אברהם לרדת מצרימה. יצחק נשאר בארץ, והוא מחפש מקום, איפה בכל זאת אפשר להתקיים בימים הקשים האלה. וישב יצחק בגרר, אז מתנכלים לאשתו. והוא בסכנת נפשות, וצריך להגיד שהיא אחותי. אחר כך, יצחק חופר בארות. הבארות שחפר אברהם אבינו סיתמו פלישתים. הוא צריך לחפור אותה מחדש. הוא חופר את הבארות מחדש, רבים על הבירות הללו. הוא חופר, ואנשי גרר אומרים, לנו הבירות. חופר עוד בירות, לנו הבירות. לכאורה, יצחק היה צריך לחיות חיים טובים, אחרי המסירות נפש של העקידה, שמסר את נפשו על העקידה, ונעקד. על כוחך אנחנו לומדים מכאן שאיסורים הם לא תמיד עונש. איסורים הם פעמים לפעמים למרק ולהעלות את האדם מדרגה לדרגה. וגם אדם שהוא צדיק, וגם אדם שהוא טהור, וגם אדם שהוא מעולה על ידי האיסורים, הוא יכול להתעלות עוד יותר. ועל כן כל שלב של התעלות של יצחק נדרש מקודם שזה יעבור דרך מירוקים, דרך זיכוך, ללדת את יעקב, ללדת בנים, אם יעבור תקופה של זיכוך, של תפילה, של בקשה, של התרוממות, כל הלידה תהיה אחרת, כל המשך הדורות תהיה אחרת, כל הקישור לארץ ישראל הוא יהיה שונה אם יצחק יתאמץ כדי להחזיק בארץ ישראל. ומנסה וסיתמו פלישתים. ואחר כך מגרשים אותו מחבל עזה. והיה הגירוש הראשון. לך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד. כולם מקנים על ההצלחות הכלכליות של יצחק. ומגרשים אותו. כך יש מקום להסתכל על איסורים, על מירוקים, גם של הפרט וגם של הכלל. ואז לא נשאלת השאלה, למה צדיק דווקא צריך להתייסר, ואנשים שהם לא הצדיקים, הם לא עוברים את האיסורים האלה? כי אדרבה, היא הנותנת. הצדיק שמתייסר, הוא יודע להתרומם על ידי האיסורים האלה. הוא יודע להתמרק, הוא יודע להפיק לקחים, הוא יכול להתעלות. ומי שאיננו יכול להתעלות על ידי האיסורים, אין טעם, אין מה להביא עליו איסורים. ולכן אנחנו יכולים למצוא לפעמים מצבים כאלה שאנחנו פוגשים שדווקא צדיקים מתייסרים. לפעמים זה בפרטי ולפעמים זה בציבור, ציבור של צדיקים, שהוא מתייסר מפני שהאיסורים ימרקו אותו ויעלו אותו למדרגה עוד יותר עליונה, עוד יותר גבוהה ממה שהיה מקודם. ובשעת האיסורים הכאב הוא נורא. אבל הכאב מרומם, הכאב מתאר, הכאב מזכך. ארץ ישראל לא נקנית אלא באיסורים. כמה שיהיה אדם טוב וישר וצדיק ובעל מידות, אי אפשר לקנות את ארץ ישראל אלא באיסורים. ארץ ישראל קניינה זה לא בפרט, הפרטים, הכלל, כלל ישראל. תורה לא נקנית אלא באיסורים. וגם אם אדם עושה כביכול את רצונו של ריבונו של עולם, ומתנהג כהוגן ולא נכשל בחטאים, גם כן כדי לקנות תורה צריך לעבור איסורים. עולם הבא נקנה באיסורים. כל הדברים העליונים הרוחניים אינם נקנים אלא באיסורים. וגם ארץ ישראל יש לה חינה רוחנית, ולכן היא איננה נקנית אלא באיסורים. למה התורה צריכה לספר לנו את הדבר הזה שיצחק חופר בעירות ורבים הרועי גרר ולא נותנים לו להשתמש בבעירות הללו ועוד פעם חופר בעיר ועוד פעם רבים עליה? והרמב"ן כבר שואל, זה לא לכבודו של יצחק כל הסיפור הזה? מה הכוונה לספר את כל הפרטים הללו? הרבה מוראות עברו על יצחק, לא את כולם התורה מספרת. ואם התורה מספרת את המוראות האלה, מוכרח להיות שיש בזה איזה לימוד. ואומר הרמב"ן, שאכן באמת שלושת הבירות הללו, הראשונה שנקראת, שרבו עליה רועי גרר, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה, ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי עתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אומר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים, באר מים חיים, וימצאו שם באר מים חיים, הבאר הראשונה, זה בעצם רמז לבית המקדש. ישראל בעתיד אמורים, מה שקורה אצל יצחק, כשמוצאים באר מים חיים, ואחר כך באר הזאת זה בית המקדש הראשון. אבל בית המקדש הראשון נחרב ונקרא, ולכן והתעסקו עמו, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. הבאר השנייה, בית המקדש השני, גם הוא נחרב, ושוב פעם, ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה. ובית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, הוא כבר יתקיים לעולם, ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. על הדרך הזאת שמבאר הרמב"ן, מבארים שפת אמת, שהתורה מתכוונת באמת לרמז כאן על, לא רק על סתם באר, לבאר מים חיים זה רמז לתורה. חופרים, משיגים את התורה, אבל יש הפרעות ונפילות, ועוד פעם, עוד פעם מתמודדים, ועוד פעם נופלים, עד שבסוף, כשמתאמצים ולא מפסיקים בזה, בסוף זוכים לתורה. לכאורה, הפירושים הללו הם לא כפשוטו של מקרא. אבל רק לכאורה, כי באמת הפשט והדרש הם משלימים זה את זה. כשאנחנו מתבוננים באבות, שחז"ל אומרים לנו שהאבות היו מרכבה לשכינה, והמשמעות של מרכבה לשכינה פירושו שכל הזמן האבות היו דביקים בריבונו של עולם, וכל מה שעשו עשו לכבודו יתברך שמו. כלומר, הם היו מרכבה שעל זה השכינה מופיעה. כל מעשיהם, הם נשאו את הופעת השם בעולם. לא רק מעשי המצוות, כמו שנאמר שאברהם שמר את כל המצוות כולם, וישמור מצוותי, חוקותי ותורותי, ואפילו מצוות דרבנן, אלא גם המעשי חול כביכול שהם עשו. האכילה, השתייה, העבודה, המלאכה, כל מה שעשו אבות עשו לשמו יתברך. ושם שמיים נישא בפיהם. כל מורה שירה להם, הם ראו את הופעת אור השם בעולם. הם זרעו, והצריעה צומחת, הם ראו את יד השם. הם חפרו באר, ומצאו מים, הנה השם נותן לנו מים. הכל הרי מאת השם, אין שום דבר בעולם שלא בהשגחה אלוקית. זו הייתה ההסתכלות של האבות, וכך הם חיו. הם חיו חיי אמונה מלאים. זה הפריע לסביבה שלהם. זה עורר קנאה. כל מה שהם, וכשהם מצליחים, זה מעורר כעס. כל הסביבה מלאה קנאה כלפי הדרך הזאת. אברהם הולך בדרך מיוחדת. הוא הולך נגד הזרם. כל העולם מסביבו, עולם אלילי, מאמין בעבודה זרה. ואברהם קורא בשם השם אחד שבעולם. ולא מתערה בתוך הסביבה שלו, אלא בונה תוכן מיוחד של חיים, הוא והנפש אשר עשו בחרה. את הדרך הזאת ממשיך יצחק. ויצחק הולך בדרכו של אברהם, ולא מתערה יחד בסביבה שם של עם אנשי גרר, וזה מרגיז אותם. למה אנחנו לא ביחד? למה אתם נפרדים? למה אתם הולכים בדרך אחרת? יצחק מוכן שכולם ילכו בדרך שהוא מלמד, אבל אנשי גרר לא מסוגלים לקבל את הדרך הזאת. הם עובדי עבודה זרה, הם לא מאמינים בשם השם אחד. והמריבה על הבאר היא מריבה אמונית. ההצלחה של יצחק למצוא באר היא קריאה בשם השם. ונגד זה נאבקים אנשי גרר. נגד הקריאה בשם השם הזה של יצחק, שעל ידי החפירה הזאת, על ידי שמוצאים, כי הנה אתם רואים, שויקרא שמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו, כשאין מריבה קורא בשם השם, כל מה שהטבה שהוא זוכה הוא קורא בשם השם. הבאר הראשונה מצאו באר מים חיים. השפת אמת אומרת זה תורה, בוודאי זה תורה, זה תורה חיה, זה תורה מציאותית, זה בחינה של בית מקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש בית מקדש שנמצא בירושלים ושם השכינה שורה, ויש בית מקדש שלכל אחד מקדש פנימי בתוך תוכו, שהוא עושה מקום לשכינה שתשרה בתוכו. ויצחק מוצא, יחפרו חופרים עבדי יצחק בנחל ומוצאים באר מים חיים, הופעת שכינה חדשה, הופעת טוב השם בעולם. ועל זה המריבה. נמצא שבעצם המריבה רוחנית פנימית, כנגד בית המקדש הפנימי הזה של יצחק, כנגד הופעת התורה, כנגד הופעת האמונה, גם שזה מופיע בעבודה מעשית, בחפירת באר, במציאת מים. אבל הכל שם השם תמיד נזכר על פניו. הכל זה עבודת השם, כל מה שעושים מעבוד, עבודת השם. נמצא שזה הפשט. אנחנו פגשנו את זה כבר בפרשה הקודמת, פגשנו אותו, את הדברים הללו, בהתנהגותו של עבד אברהם, שהוא פונה אל השם, ויפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, מפני שהאמונה ממלא את כולם, גם את חיי החול שלהם, שאולי בתורתן של בנים זה לא כל כך ניכר, שמדקדקים ועושים הכל באופן שלם, אבל להמשיך את הקדושה לתוך החיים, ולחיות שכל החיים יהיו חיי קודש, זו הייתה מדרגה של האבות. זו שאיפה של הבנים. על כן יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. ומההסתכלות הכוללת הזאת, הדרכה גם אישית. חסידות אומרים שכל מאורע שאנחנו קוראים בתורה הוא נצחי, והוא מדבר בכל הזמנים, אל כל האנשים, ואל כל אחד ואחד בפרט. חפירת הבארות, כל אחד חופר באר, בעצמו חפר, מחפש דרך התרוממות. בתוך תוכו יש אנשי גרב שמפריעים. בתוך האדם בעצמו הוא נמצא בבירורים, במאבקים. ויש נטיות שמעכבות אותו מלהתרומם ומלהתקדם. חופר באר אחת, יש מעצורים. ממשיך להתקדם. מנסה בעוד אופן, מעצורים. אבל אם הוא לא מוותר, ואם הוא ממשיך להתרומם ולהשתדל ולהתגבר על כל המעצורים, בסופו של דבר הוא ימצא את הדרך. הסתלקו המפריעים והמזיקים, אנשי גרר והפלישתים והפלסטינאים וכל איזה כוח זר שמפריע מבפנים ומבחוץ, ואז הוא מוצא את באר המים, באר המים הרוחנית, באר מים חיים הפנימית שבתוך תוכו. ויקרא שמה רחובות, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. כלומר, כשאדם מגיע למדרגה היותר רוחנית, היותר שלימה, והוא מצליח להרחיב את עבודת השם לא רק במצוות ובחיובים שהוא מחויב בהם, אלא עבודת השם מתפשטת אצלו בכל החיים, אז הוא יכול גם להרחיב את החיים. כי מקודם, לפני שאדם מתעלה למדרגה עליונה, כל ההתעסקות עם ענייני חול, הרחבת החיים היא מסוכנת. היא יכולה למשוך אותו לענייני החול, ולהרחיק אותו מהדביקות בתורה. הוא עוסק בעניינים של רצונות, של צורכי הגוף. אבל כשאדם מתרומם למדרגה של קדושה, שהוא עובד את השם לא רק בכפייה פנימית, אלא בתוך החלטה חזקה, אבל צורך להתגבר על מניעים שמפריעים לו, אלא כשכל הכוחות שלו כבר בטלים כלפי הרצון לעשות את עבודת, את רצונו של ריבונו של עולם, הוא יכול להרחיב את החיים שלו. שנה כלים נעים, דירנה, מרחיבים דעתו של אדם. הפשטות באמת מרחיב את הדעת, ואז אדם יכול לעבוד את השם יותר בהרחבה. כי הוא יכול לעבוד את השם בכל הדברים. והמרשה אומר, מרחיבין מלשון נפש רחבה של בלעם הרשע. הוא פרש את זה שזה מזיק. כלומר, יש לאדם כלים נעים, זה עושה לו נפש רחבה, מתחיל להתגאות, זה פוגע בתורה. כלים נעים, דירנה, אישנה, זה פוגע. וזה נכון. בשלב מסוים, כשלפני שאדם מגיע למדרגת הקדושה, למדרגת ההתעלות הרוחנית, השלימה, שכל מה שמתרחש בעולם, הוא רואה בכל הופעת השם, אז יכול להיות שהמשיכה וההתעסקות בענייני החיים, היא מורידה את האדם. אבל כשהוא מתרומם למעלה, וכשהוא מגיע למדרגה של קדושה, אז אכילתו היא קודש, זה עבודת הקורבנות. והשתייה שהוא שותה זה כמו נסחים. וכל הנאה שיש לו, הרי הכל הוא מקשר את זה לטוב השם. והכל הוא רואה איזה, את גדולת השם, ואיך שהקדוש ברוך הוא מטיב לו. ונמצא שכל משהו מרחיב את תופעת החיים, הוא רואה יותר את תופעת טוב השם בעולם. וזה מה שכאן נאמר כאן. ויקרש מהרחובות, כי אתה הרחיב השם לנו, פרינו, עכשיו אנחנו יכולים להתרחב אל כל הופעות החיים, בלי פחד, מפני שכל מה שנעשה, הכל מגלה את תופעת שם, הופעת שמו שהתברך בעולם. וכפי שאנחנו רואים, הפסוקים בעצמם מדברים על זה. משם יצחק הולך לבאר שבע, וריבונו של עולם מתגלה אליו, והוא בונה מזבח וקורא בשם השם. חופר באר, קורא בשם השם. עד שאבימלך בעצמו בא אליו, אחרי שהוא גירש אותו, הוא בא אליו ורוצה לעשות לכרות איתו ברית. כי ראו ראינו, כי היה השם ממך. אחר כך הפרשה עוסקת בברכות שיצחק רוצה לברך, ומתגלגל הדבר שהוא מברך את יעקב. וצריך להתבונן בסדר הזה. הרי כל המתבונן בפרשה שואל את עצמו, למה זה היה צריך להיות באופן כזה שיעקב מקבל את הברכות בעורמה? הזוהר עוסק בזה. הוא אומר שהדברים הם קשורים בעניין קדום. הנחש פיתה את חווה ואת האדם, והביא כללה עליהם. גם הוא נתקלל גם כן. ומאז נתערב טוב ורע בעולם, על ידי החטא של אדם הראשון, והייתה נפילה גדולה מאוד. מאז העולם צריך לתקן את החטא של אדם הראשון. אברהם אבינו מתחיל לעשות את התיקון הזה. יצחק ממשיך. יעקב הוא בבחינה מסוימת כבר תיקון שלם. חז"ל אומרים לנו שקלסתר פניו של יעקב כמו של אדם הראשון. כלומר, כמו היופי הראשוני של אדם הראשון, אדם הראשון הוא היה היפה ביותר שיש בעולם, כי הקדוש ברוך הוא צר את צורתו בלי שותפות. שלושה שותפים באדם. אבל אצל האדם הראשון רק ריבונו של עולם צר את צורתו. בצלם אלוקים עשה את האדם, בדמות אלוקים. והיה אור, כולו אור. יעקב אבינו מעין הצורה של האדם הראשון. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך של התקדמות. אולי אנחנו יכולים לראות את זה בהתפתחות התולדות. אברהם אבינו, יש בו איזה התקדשות, התעלות רוחנית, מתחיל לתקן את החטא של אדם הראשון, ואז כאילו הוא פולט, נולד לו בן אחד הצידה, לא צדיק, ואחר כך הוא יכול להוליד את יצחק, שיש בו כבר מדרגה של קדושה מיוחדת במינה. יצחק גם כן מוליד שני בנים, הפעם הם תאומים. כלומר, כאן בהתחלה מפרידים את הרע היותר חיצוני, אחר כך צריך להפריד את הרע יותר פנימי, התאום, במה שהוא מדובק אלא טוב מאוד מאוד. זה התאומים שנולדים ביחד. ובא יצחק על ידי התקדשותו ותפילתו, וגם זה אולי חלק מהעיכוב של הלידה, שהוא היה צריך להרבות בבקשות בשביל שאשתו תלד, שיהיו לו בנים, וההולדה הזאת עשתה כאן הפרדה מהערבוב שהיה כל הזמן בין הטוב והרע, שהיה ערבוב נורא, ועכשיו יש הפרדה. עולם, בעולם יש טוב ורע, אבל כבר יש אדם שהוא אין בו את הרע, יש בו את הסגולה באופן נקי, באופן שלם. כל מי שיוולד מעתה מיעקב, יש בו סגולה. יש בו סגולה אלוקית. וצריך עכשיו להחזיר את הברכה ליעקב. את הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את האדם הראשון, ושבגלל הנחש באה הכללה לעולם. באה הכללה, וצריך לסלק את הכללה הזאת ממי שהוא חוזר למצב של אדם הראשון שלפני החטא. והתיקון צריך להיות באותו האופן של הקלקול. הנחש בעורמה הוא גרם כללה לעולם. צריך התיקון גם כן לבוא בעורמה, לקחת, להשאיר את הכללה על מי שזה מגיע, ולתת את הברכה ליעקב אבינו. וזה צריך להיות באותו הדרך, להערים כאילו על הקלקולים. כך מבאר הזוהר. יש כאן איזה עומק פנימי. ויעקב אבינו עם התקדשותו, כלומר הוא מקבל את הברכה, כאילו יש כאן איזה בחינה מסוימת של תיקון, של תיקון הכללה הראשונה, תיקון מה? אמנם כבר אברהם התברך, אבל עכשיו הברכה היא יותר מושלמת. זה אולי קצת מסביר גם את התופעה הזאת, אם נולדים ביחד. יעקב אוחז בעקב עשיו, כי עד עכשיו המהלך המוביל בעולם היה כאילו של הכוח המקולקל, וכאן יעקב כבר מתחיל למשוך את זה, למשוך את הכוחות האלה שהטובים שהיו בדי הרע, למשוך. ואיך הוא עושה את זה? הוא בהתחלה אוחז בעקב עשיו, ואחר כך ויעקבי נזה פעמיים. הוא בהזדמנות לוקח ממנו את הבחורה, בהזדמנות הבאה לוקח ממנו גם את הברכה שהיא לא מגיעה לו, שהוא לקח את זה אז באותו המצב הזה של האורמה של הנחש, שהכוחות הטובים נפלו בתוך הקלקולים, בתוך הרע, ועכשיו צריך למשוך את הכוחות הטובים, כוח הבכורה, את כוח הברכה, להוציא את זה מתוך הקלקול. וההוצאה היא באותו האופן. מי גרמה לכללה של האדם? האישה. עכשיו תפקידה של האישה לגרום לברכה. ורבקה היא, דרכה זה צריך להסתדר הברכה שהתברך יעקב. ומה הברכה? מה מברך יצחק את יעקב? לא יודע מה אתם הייתם אומרים על ברכה כזאת. ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ברכה גם מגשמית. תהיה עשיר. יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, תהיה מנהיג. והגביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך. ורעריך ארור, ומברכיך ברוך. ברכה של הישגים גשמיים. ומה עם ברכה רוחנית? כאמור, כמו שאמרנו מקודם, הצלחה מעשית אצל האבות זה הצלחה רוחנית. אין הפרדה ביניהם. לא צריך לברך כמו שהיום מקובל, בגשמיות וברוחניות. תצליח בתורה, אתה למעלה במעלות התורה, וגם שיהיה לך חיים טובים, הקדוש ברוך הוא יתן לך פרנסה מסודרת, בריאות, בנים, הפרדה בין הברכות. אבל לאבות אצלהם הכל מחובר עם רצונו של ריבונו של עולם. אם יורד טל מן השמיים, רואים את יד השם הנותן את טל. זה כמו תורה. התורה נמשלת לגשם, לטל. והטל הוא ממש הופעה אלוקית, כמו התורה הופעה אלוקית. רק היא נסתרת. אבל אצל אבות היא לא נסתרת. אצל אבות היא גלויה. כשיורד טל, הם רואים את דבר השם המופיע בעולם. באמירה הזאת של טל, של שמני הארץ, של רוב דגן ותירוש. כל ההצלחות של כל הברכות הללו, הן הצלחות של הופעת שם השם בעולם. ובאמת חז"ל מפרשים שטל, יש לזה כוונות עמוקות, וזה פשט הדברים, כמו שאמרתי. זה לא במקום הפשט, ואיזה מדרשות כאלה, אלא תמון בתוך הפשט הזה. כמובן, הצלחות גשמיות הן הצלחות רוחניות. הן יותר גילוי של עבודת השם. הן יותר גילוי של דבקות. הן יותר גילוי של קריאה בשם השם, ושל התאמה לעשות רצונו של ריבונו שלם, ככל מה שההצלחה יותר גדולה, אפשר להרחיב את ההופעה האלוקית בצורה הרבה יותר גדולה ויותר שלמה. במדרש, וייתן לך האלוקים. אבל ייתן, הוא ראשית כל, לא כתוב ייתן לך האלוקים, וייתן. וייתן, פירושו של דבר, לא פעם אחת. תמיד. וייתן ועוד 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 ועוד, אבב מוסיף. מוסיף ומוסיף ומוסיף בלי גבול. תמיד ייתן ברכה לכל הדורות. וייתן לך האלוקים, זו הברכה. ויתן לך האלוקים. אפשר להבין את זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מטל השמיים. אבל אפשר גם להבין, ויתן לך האלוקים. המדרש אומר, ויתן לך האלוקים לשון כוח. אבל בעצם אפשר לומר גם, ויתן לך, שיהיה לך אלוקים. ויתן לך אלוקים. שתזכה שתמיד יהיה לך אלוקים. שתמיד, כן. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. אתה נתת לנו שיש לנו השם. שאנחנו זכינו שאנחנו מזכירים שם השם, שזכינו באמונה, בתפיסת האמונה. לא נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד. נתת לנו אותך. כי באור פניך הופעת לפנינו ואנחנו זוכים בשמך הגדול. ייתן לך אלוקים. וממילא כמובן, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו, שיהיה לנו אלוקים, ושאנחנו תמיד נהיה קרובים אליו, כל הברכות ממילא באות. אם אדם מחובר בריבונו של עולם, ותמיד הוא דבק בו, אז ממילא כמובן כל התוצאות הטובות. ואני אומר, תוצאות טובות לא תמיד בגלוי, לפעמים דרך ייסורים. אבל כשיודעים שהכל מת השם, מרגישים טוב. הברכה הכי גדולה של האדם, זה שאדם יודע שהכל מת השם. יכול להיות לאדם טוב מאוד מאוד, הוא לא יודע שמת השם, אז יכול להיות לו גם מזרע. כי מי שיש לו 1,000, רוצה 2,000. מי שיש לו 2,000, רוצה 4,000. אני מדבר עכשיו על מיליארדים. וזה לא מספיק לו. אז מה שייתן לו השם שפע כלכלי, אם הוא לא יודע שזה טוב השם, והוא לא ישמח שזה מה שקדוש ברוך הוא נותן, זה מה שצריך להיות, הוא לא יהיה מושר. כל הטובות שהקדוש ברוך הוא יכול להטיב לאדם, הוא יכול להיות לא מושר. נולדים לו הרבה ילדים, אבל לשכן יש עוד אחד יותר. אז הוא כבר לא מרוצה. הוא כבר יכול לסבול סבל עצום, מפני שאין לו כמו לשני. אז אם אין לו שם השם, אם אין לו אמונה, אם אין לו הכרה, שהכל מת השם והכל לטובה, וכל אדם מקבל בדיוק את מה שהוא צריך לקבל, אין בזה שום... כל מה שאדם מקבל, זה לא מספיק לו. אין מזה ברכה. הברכה העיקרית זה שייתן לך האלוקים. שאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא הנותן, ושיש לנו אלוקים, ושהוא המשפיע כל הזמן טוב לבריאותיו, וכל מה שנעשה עם כל אדם זה טוב. ואז גם אם קשה זה טוב, גם האיסורים זה טוב, הם גם כן, יש בהם איזה הכרה שהם מביאים לטובה, ואדם מקבל אותם באהבה, ויכול אדם שמלא אמונה לקבל איסורים באהבה, ולהיות לו יותר טוב ממי שיש לו שפע בעולם, ולא כלכורה, לא חסר לו כלום, והוא מרגיש רע. כי היה רוצה יותר. זו הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך וייתן לך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מברך את יעקב, ובעצם את כל זרוע אחריו, את כל עם ישראל לדורותיו. טוב, יהי רצון שהברכה הזאת תתגלה בפועל, שנזכה באמת וייתן לך אלוקים, כולל הכל.